שלום לכולם, אנחנו סיימנו את משל מלך הודו? לא סיימנו? כמעט סיימנו. בואו רגע ננסה לסכם את מה שלמדנו. אמרנו שהמשל הזה בא לברר שתי נקודות מרכזיות. נקודה ראשונה, שהמלך פונה אלינו ולא אנחנו פונים אליו. וכאן המלך משפיע את התשורות ואת המכתב ואת התרופות. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שהמלך משפיע שתי השפעות. השפעה הראשונה, שהיא ההשפעה המרכזית, ההשפעה הסמויה, שהתכונה שלהן היא כי אין ספק אשר אין להטיל, פסקה כפה א', אשר אין להטיל ספק בדבר כי נמצאות הן אך ורק בארמונות מלכי הודו. כל סוגיית תביעת העין, כפי שעסקנו פעם קודמת, נכון? עסקנו בתביעת העין פעם קודמת. כל סוגיית תביעת העין, וחוץ מזה, גם ההופעות הממשיות, המעשיות, של סמי תרופות המרפאים אותך מכל מתוויך ושומרים על בריאותיך וכו'. אז אם אנחנו מסכמים רגע את השלב שבו אנחנו נמצאים, מה קיבלנו במעמד הר סיני? לא קיבלנו במעמד הר סיני גילוי חד פעמי שעבר בסיפור ומסורה מדור לדור, לא זה עיקר האמונה שבו אנחנו מאמינים, אלא קיבלנו מעמד הר סיני קבוע. כלומר, קיבלנו הופעת השם חד פעמית באותו מעמד, שאותה ההופעה עוברת מדור לדור בכלל ישראל ואצל כל יהודי באופן אישי. כלומר, כל אחד מאיתנו בחינת מעמד הר סיני, כל רגע, כל שנייה. ובזה אנחנו מאמינים. ולכן, על פי זה אפשר להבין איך יכול להיות שדבר שנמסר לאיש מפי איש בקבלה הדומה למראה עיניים, סליחה, איך יכול להיות שדבר הנמסר לאיש מפי איש בקבלה דומה למראה עיניים? שאלה ששאלנו בזמנו. כי כאן הקבלה היא לא קבלה של איזשהו סיפור, אלא קבלה של הוויה, קבלה של מציאות, קבלה של חיים. קיבלנו תכונת תביעות עין, זה מה שקיבלנו. לכן ברור שאם אדם רואה בעיניו את ריבונו של עולם בהר סיני, או חווה את אותה החוויה אחרי מעמד הר סיני, זאת הקבלה שהוא מקבל, אז אותו דבר. אדרבה, מראה העיניים שבסיני הוא בעצם החוויה, הוא לא מראה עיניים. ולכן במה אנחנו מאמינים, אם אנחנו מסכמים את השלב שבו אנחנו נמצאים? אנחנו מאמינים באלוהים נסתר ולא אלוהים נגלה. לכן אנחנו לא מאמינים באלוהים שברא את העולם, ולא מאמינים באלוהים שנתן את התורה לשתי הקצוות, אלא אנחנו מאמינים באלוהים שבחר בישראל, שהאלוהים שבחר בישראל זה בחינת הוא אמר ויהי, כפי שלמדנו ההבדל בין דת המיוסדת על ההיגיון לתורה. והמשל של מלך הודו בא לברר שהאמונה הזאת, אני מאמין באלוהי סגולת ישראל, זה בעצם ההופעה של מעמד הר סיני כפי שהייתה במעמד הר סיני. זה בעצם השלב שבו אנחנו עומדים. אני מקווה שזה ברור, מי שהיה פה בצורה רציפה, זה ברור מה שאמרנו כאן. אז נסיים את המשל. אמר הכוזרי כ"ב, אמנם כן, כי אז היה ספק הראשון למונן של אנשי הודו מלך מסתלק ממני, ואז הייתי מאמין כי שלטון מלך הודו ופקודתו נוגעים גם לי. אמר חבר, ואם שכה זה שואל למלך זה באמת את הרי הוא. אמר הכוזרי, ראשונה באותם התארים אשר מתבררו אצלי מתוך מה שראו עיניי, ואחריהם בתארים שהטלתי בהם ספק לפני זה, אך אחרי כן נתבררו לי על ידי אלה. איך נתבררו לי על ידי אלה? על ידי תביעת עין. אמר החבר, איזה עונה הכוזרי? אמר החבר, סיכום הסוגיה בפסקה כ"ה כמשלימה את פסקה י"א, אמר החבר, ומעין זה אשבתיך כאשר שלטני אתה. ובדומה לזה אמר משה בפתח דבריו בדברו אל פרעה, אלוהי העברים שלחני אליך. לא אלוהים שברא את העולם, ולא אלוהים שעתיד לתת תורה. כלומר, לא דבר שהוא ספקי, אלא דבר שהוא ודאי, חוץ מהממד ההיסטורי הוא ודאי, שזאת הבנה הרגילה שמקובל להסביר כאן, חוץ מהממד ההיסטורי, הוודאות היא לא רק תוצאה של ההיסטוריה, שהיה ידוע כי היה דבר האבות מפורסם אז באומות, אלא אלוהי העברים, העברים מאמינים שהאלוהים הזה הוא האלוהים, הוא האלוהים שלהם, האלוהים של העולם. אז חוץ מהממד ההיסטורי של הוודאות, חוץ מהוודאות בממד ההיסטורי שבה, יש כאן ודאות בממד של תביעת עין שבה. רצונו לומר אלוהי אברהם יצחק ויעקב, כי הדבר האבות מפורסם אז באומות, ונודע כי עניין האלוהים נתחבר עמם והשגיח עליהם ועשה להם נפלאות. נתחבר עמם. תביעת עין. וגם זה התגלה בפועל, בממד ההיסטורי, שגיח עליהם ועשה נפלאות. ולכן לא אמר לו משה לפרעה, אלוהי השמיים והארץ שלחני אליך. ולא בורי ובורעך שלחני אליך. למה לא? כי א', אי אפשר להוכיח את זה היסטורית. זה הפשט הראשון. יותר עמוק מזה, כי זה לא מדרגת תביעות עין. זה מדרגת חוש. אז ירדנו למדרגה של שכל אנושי. לא למדרגה של מלך שמופיע מלמעלה למטה. אני מתנצל שאני מדבר בקודים, אבל מי שהיה פה, הדברים אומרים לו, בצורה מסודרת. כמו שאמרנו, ספר הכוזרי צריך ללמוד ברצף, אין מה לעשות. אני מתנצל. ולכן הוא אמר לו למשה לפרעה, אלוהי השמיים והארץ שלחני אליך, ולא בורי ובורחה שלחני אליך. וכן פתח האלוה בדברו על כל הדת מני ישראל, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אנוכי השם אלוהיך שבראתי את העולם, ולא אני בורא העולם ובורחם. דרך אגב, סתם ככה מעניין. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה הפסוק הזה מופיע בלשון יחיד? היה צריך להיות כתוב, אנוכי השם אלוהיכם אשר הוצאתיכם מארץ מצרים. הרי גאולת מצרים היא לא הייתה גאולת יחיד, היא הייתה גאולת כלל. אדרבה, יותר מזה. היחידים נגלו בגלל שהיו שייכים לכלל. אז מה שייך להגיד, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך. אז הרמב"ן עונה תשובה שפעם הזכרנו, אבל לפי מה שאנחנו רואים כאן זה ברור. תכונת תביעת העין עוברת דרך כל אחד במשך הדורות, ולכן כל אחד הוא יוצא ביציאת מצרים. גם הרגע כל אחד מאיתנו יוצא ביציאת מצרים. מתוך תכונת תביעת העין שבנו. לכן, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר אני בורא העולם ובורעכם. בכל דור ודור חייב אדם לראות או להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה לא גוזמה. בכל דור ודור חייב אדם להגיע למדרגה של אותה ודאות הפנימית הזאת, שהיה שייך אליה דור יוצא מצרים, ובעצם אנחנו שייכים אליה על ידי הקבלה שעברה לנו במסורת. זה לא גוזמה להגיד את זה. אדרבה, אם אנחנו לא מבינים את זה, אם אנחנו לא חווים את מדרגת תביעת העין הזאת, אז עיקר האמונה חסר לנו. אז אני לא מאמין בפסקה י' א' ואלוהי אברהם יצחק ויעקב אשר הוציא בני ישראל מארץ מצרים, כי פעם זה היה, אבל היום איפה אני בזה? אני עומד מבחוץ. וכן פתחתי אני בהשיבי לך שר הכוזרים, כלומר למדתי מריבונו של עולם, ולמדתי ממשה רבנו, וכן פתחתי אני בהשיבי לך שר הכוזרים, כאשר שילטני לאמונתי, והודיע אותך מהו הדבר המחייב אותי ומחייב את כל עם ישראל, דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, ואחרי כן נמסר לאיש מפי איש בקבלה, אדומה למראה עיניים. למדנו מכאן, אם אנחנו מסכמים, עד לכאן סיכמנו את מה שלמדנו עד לפה. אם אנחנו מסכמים, אז מה זאת המסורה בישראל? המסורה בישראל זה לא איזשהו סיפור היסטורי על מה שהיה, כי סיפור היסטורי יש בו הרבה בעיות, כי מי יודע מה קרה בדרך, אלא המסורה שלנו היא שקיבלנו את אותה התכונה, את אותה תכונת אמונה של המסוגלות להאמין באלוהים שפונה אל המציאות מלמעלה למטה, אפילו כשהמציאות לא פונה אליו מלמטה למעלה, ועצם זה שהאלוהים פונה אל המציאות, זה אומר שהוא חל בה, ולכן יש אמונה בכל דבר שקיים במציאות, גם אם אותו דבר במציאות לא פונה לאלוהים. את התכונה הזאת איפה קיבלנו? ביציאת מצרים. את זה קיבלנו ביציאת מצרים. מה? לפני כן לא היה, שאלה חשובה, אנחנו נגיע לשאלה הזאת בפסקה ממזיים. לפי רבי יהודה הלוי, זה לא היה, ההיסטוריה מחולקת לשני חלקים. היה שלב אחד בהיסטוריה שבו האלוהים חל רק אצל מי שפנה אליו, שהתנועה, תנועת האמונה הייתה מלמטה למעלה, והגיע שלב מסוים לפי רבי יהודה הלוי 12 שבטים, לפי שיטות אחרות בגמרא, מעמד הר סיני, שאז היה גרעין בלי קליפה, שבו אלוהים חל, בלי קשר, אם המקום שבו הוא חל, פונה אליו. תסתכלו רגע, בעמוד ט' ז', שורה שלישית, פסקה מ' ז'. ולכן נמנע המניין לפי האלוהים לבד, אבל כאן הנקודה, כל אלה היו יחידים, לא קיבוצים. עד אשר הוליד יעקב י"ב שבטים שכולם היו ראויים לעניין האלוהי, ואז נגלתה האלוהות בקיבוץ שכולם היו ראויים לעניין האלוהי. אבל לפני כן? לא, תלוי בכל יחיד ויחיד. אתה רוצה להיות קרוב אל האלוהים? תפנה. לא תפנה, לא תהיה קרוב. אבל ברגע שיש 12 שבטים, כולם ראויים. כקבוצה, גם עם הפרטים שבתוך הקבוצה לא פונים באופן מעשי. בסדר? אנחנו נברר את זה שם קצת יותר. שאלה נפלאה, שאלה יפה מאוד. כלומר, בואו אם אנחנו הולכים בדרכו של רבי יהודה הלוי, אז יש 12 שבטים. אתה רוצה ללכת לפי מעמד הר סיני? נלך לפי מעמד הר סיני. לפי מעמד הר סיני, מדרגת האמונה. לפני מעמד הר סיני הייתה מדרגת אמונה ומדרגת אדם. אני, ברמה שלי, במדרגת החיים שלי, פונה אל האינסוף. אז הפנייה אל האינסוף היא במדרגה של הסוף שבי. לכן אני פונה באופן מסוים. דרך אגב, לפי זה יוצא עכשיו דבר פשוט שכולנו מבינים אותו. שלפני מעמד הר סיני, כל אחד עבד את השם באופן אחר. עדיין לא הייתה תורה. עדיין לא היה איזושהי מסגרת שהיא מתאימה לכולם. אלא כל אחד, היות והפנייה הייתה אינדיבידואלית, אישית, אז כל אחד פנה אל האלוהים בצורה אחרת. אז אחד עבד את השם בצורה אחת, השני עבד את השם בצורה שנייה. אמרו חז"ל, בעצם זה לא היה ככה, כי האבות קיימו כל התורה כולה טרם שניתן. כלומר, נכון שכל אחד פנה מעצמו, אבל כולם כיוונו לאותו דבר. בסדר, אבל באופן עקרוני, הפנייה הייתה תלויה בפונה. זה כמו אחד הולך לשאול שאלה את הרב. הוא רוצה קשר עם הרב רק בנושא הזה. אני רוצה לשאול אותך רק על הדבר הזה. אל תתערב לי או אל תגיב ביחס לדברים שלא שאלתי אותך. אז הפנייה היא מאוד נקודתית. היא מאוד ספציפית. מה שאין כן, כשהקדוש ברוך הוא פונה, אז הקדוש ברוך הוא בא מהאינסוף. אז יש כאן איזשהו אינסוף, כללי, שחל בסוף. והסוף לא יכול להגיד, אני קולט מהאינסוף רק חלק מהאינסוף. הקדוש ברוך הוא כבר הכיל בך את האינסוף. כלומר, זה הבדל עקרוני. כל זמן שהפנייה היא מלמטה למעלה, אז כל אחד יש לו את הדרך שלו. ברגע שהאלוהים חל מלמעלה למטה, אז הקדוש ברוך הוא החליט מהי הדרך. ואין דרך אחרת. זאת הדרך. וזה קרה לפי רבי יהודה הלוי, כשהיינו 12 שבטים. לפי דעה אחרת במסכת שבת, כשהיינו עם במצרים, ביציאת מצרים, למה לא עשינו? אז זה קרה. בבקשה.
לא אפשר רק בעניין הצביעות עין, היום איך רואים את הצביעות עין?
לא רואים. למה דיברנו? לא רואים. אני לא מאמין באלוהים שברא את העולם, זה לא שהוא לא ברא. אבל זה לא עיקר אמונה. אני לא מאמין באלוהים שנתן את התורה ויש מי שמקיים את מצוותיו כלב כבח אמורה. מה הבעיה בתפיסה כזאת? שאז האלוהים מתקטן לפי מדרגת התפיסה שלי, בין מבחינה שכלית, בין מבחינה ויזואלית. האלוהים שאני מאמין בו הוא לפי ההבנה שלי, לפי הראייה שלי. אז יש לי אלוהים כל כך קטן, תלוי בי. פתחתי את העיניים הרבה, יש לי אלוהים גדול. פתחתי את העיניים קצת, יש לי אלוהים קטן. זאת בדיוק הבעיה. לכן אסור להגיד אני מאמין באלוהים שברא את העולם. ואסור להגיד אני מאמין באלוהים שנתן תורה. כי שתי ההבנות הללו של הגילוי שלו בטבע והגילוי שלו שמעבר לטבע באופן מעשי, ויזואלי, פרקטי, ממשי, מציאותי, זה נבחן במדרגת אדם. ואז הקטנו את התורה למדרגת אדם. אבל ברגע שאני אומר אני מאמין בסגולת ישראל, באלוהים שבחר בישראל ובסגולתם של ישראל, שאותה הסגולה מבררת שהוא גם זה שברא את העולם והוא גם זה שנתן את התורה, זה ברור שאנחנו מאמינים שאלוהים ברא את העולם ונתן את התורה. אבל זה לא עיקר האמונה. עיקר האמונה זה אני מאמין באלוהים שחל במציאות באופן סגולי, ובפרט בישראל, בין אם זה נגלה לעיניים, בין אם זה לא נגלה לעיניים. ואם אני רוצה שזה יתגלה אליי, אז חביבי, תתחיל לעבוד. תביעת עין. לא סימני. זה רמה אחרת לגמרי של אמונה, רבותיי. לכן אנחנו מעריכים בעניין הזה. זה רמה אחרת לגמרי של אמונה. זה לא אלוהים נמדד לפי המדד האנושי, אלא האדם נמדד לפי המדד האלוקי. זה מבט אחר לגמרי. אחר לגמרי. זה ברור? זה קשה, הנושא שאנחנו עושים הוא לא קל, הוא קשה. אבל זאת האמת. פסקה כ"ה משלימה את פסקה י"א, דרך משל מלך הודו. בעצם עכשיו אנחנו סוגרים את, אם אפשר לומר, את התמצית של מאמר ראשון של ספר הכוזרי. י"א כ"ה דרך משל מלך הודו. עכשיו אנחנו סוגרים את זה. מה זה אמונה? הגדרה למושג אמונה, בואו רגע נגדיר באופן כללי. אמונה זאת חלות אלוהית במציאות, שהיא לא תלויה במציאות. אלא אלוהים חל. חלות אלוקית, זהו. לכן זה נכון יהיה לומר שהגיר הזה מאמין, והאוקמן הזה מאמין, והשולחן הזה מאמין, והבניין מאמין, והעץ בחוץ, והפרה מאמינה, כולנו מאמינים. כולנו מאמינים במובן הזה שאלוהים חל בנו. עכשיו השאלה, רגע, איפה אלוהים חל יותר? או נגיד בצורה יותר מדויקת. מי או מהי הבריאה שאלוהים מתגלה בה כדי שאחרי שהוא, כדי שמתוך חלות האמונה הזאת מלמעלה למטה, תהיה איזושהי פנייה מעשית מלמטה למעלה, שתתקן את המציאות. מי הבריאה הזאת? אז מי הבריאה הזאת? עם ישראל, אומר הכוזרי, אני בחוץ. הרי אמרנו שבפסקה י"ב, מה מפריע לכוזרי? שני דברים. א', עניין אישי, אני בחוץ. ב', למה אתה מצייר אלוהים קטן? למה אתה מצייר אלוהים כמותי קטן? אני מאמין באלוהי ישראל, אלוהים שמגדלת דרך צינור אחד. תגיד, אני מאמין באלוהים ש...
כל העולם.
תשובה, אני לא מאמין באלוהים כמותי, אני מאמין באלוהים איכותי. אני לא מאמין באלוהים גלוי, אני מאמין באלוהים נסתר. אני לא מאמין באלוהים שנמדד לפי מדרגת אדם, אני מאמין באלוהים שנמדד לפי מדרגתו. במבט אחר לחלוטין, רבותיי, אנחנו צריכים להבין את זה. זה נכון, זה נכון, אסור להתבלבל. מאמר ראשון, זה המאמר שמגדיר את המושג אמונה, הייתי אומר ככה, מאמר ראשון זה החץ הזה, באופן כללי מאוד. זה מאמר ראשון. אלוהים, אמונה, אלוהים חל במציאות. בא חבקוק העמיד עליך, צדיק באמונתו יחיה. כלומר, הצדיק הוא יודע שאלוהים חל בהוויה, נקודה. ובפרט בישראל. זה מאמר ראשון. מאמר שני, אחרי שהבנתי שאמונה זה חלות אלוקית מלמעלה למטה, לא תלויה במעשים של האדם. עכשיו, רגע, איך האדם, סוף סוף הוא ברא בני אדם, הוא ברא עולם, מרכזו אדם, מרכזו עם ישראל. איך האדם הזה מממש את החלות האלוקית? אז בא המאמר שני, וזה מלמד אותנו גדרי אמונה. כלומר, והר סיני ישן כולו, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה במקום, בעולם, סוגיית ארץ ישראל, איך מתגלה בזמן, שנה, סוגיית המועדים, איך מתגלה בנפש, סוגיית הבריאה ובפרט ישראל ובפרט כהנים ונברר. כלומר, מאמר שני זה המאמר שבו אנחנו חושפים ומוצאים אל הפועל את מה שהתברר במאמר ראשון. לכן ברור שלהיות איש אמונה, זה להבין בשכל שהכל מתחיל פה וללמוד ולפעול לממש את זה. זה מאמר ראשון, מאמר שני ומשפט אחד. אלא מאמר ראשון אנחנו מגדירים את האמונה. מאמר שני אחרי שהגדרנו, רגע, איפה אלוהים חל? אם אלוהים חל, בוא נבדוק איפה הוא חל. איפה הוא חל? בישן. איפה בישן? עולם מקום, עולם שנה נפש. איפה הוא חל? ארץ ישראל, קדושת הזמן, עם ישראל. טוב, עכשיו בואו ננסה להבין איך הוא חל בעם ישראל, איך הוא חל בזמן, איך הוא חל במקום. זה מאמר שני, באופן כללי. אחרי אתם צודקים, מאמר ראשון הוא רק הגדרת המושג אמונה. שאמונה זה הופעה אלוקית שאינה תלויה במדרגת בני אדם. קודם כל. אחרי שהבנו שתופעת אמונה אלוקית שלא תלויה במדרגת בני אדם, עכשיו אנחנו צריכים לחשוף את זה. להוציא את זה מהכוח אל הפועל. איך מוציאים מהכוח אל הפועל? על ידי הגדרים שבהם הקדוש ברוך הוא גדר את עצמו בעולם הזה. עכשיו בוא נחפש איפה הוא נמצא. הוא נמצא בחוץ לארץ. כן, אבל יותר בארץ ישראל. אז אנחנו נחפש טוב. בסדר? לכן אתם צודקים, אמונה זה לא רק אלוהים חל. אם אלוהים חל, אז אני מאמין בלב, נגמר הסיפור. לא, אנחנו צריכים לגלות אמונה מתוך ההכרה שאנחנו מאמינים, גם אם אנחנו אומרים שאנחנו לא מאמינים. נזכרנו פעם קודמת או לפני שבועיים, לא זוכר כבר. שמה שאנחנו רואים כאן זאת הלכה בשכון ארוך, הרבה הלכות בשכון ארוך. למשל, אחת ההלכות שהזכרנו, ספק פיקוח נפש, מי שנפלה עליו המפולת, הזכרנו את זה פה?
כן, כן.
לפני שבועיים, הלכות פיקוח נפש. מצילים אותו למרות שהוא ישמור שבת ולא ישמור מצווה, ואפילו יצעק אין אלוהים, ואחרי זה ייפטר, מצילים אותו. למה? כי זאת אמונה, הוא מאמין. עצם החיים של יהודים, כמו שראינו במשנה ברורה, והפיאור הלכה, זאת אמונה.
מגוי
יוכל לבד. הנה, זאת השאלה הבאה.
תוכל בו ברמה אחרת.
זה בדיוק השאלה הבאה. אם אתה אומר שאמונה זה חלות אלוהית מלמעלה למטה, כלומר, כוזרי עכשיו נמצא במצב מתקדם יחסקום, הוא מתחיל להבין שהוא לא יכול לפנות אל האלוהים אם האלוהים לא פנה אליו קודם. עכשיו, אלוהים פנה למי? אלוהים פנה לעם מסוים שהקדוש ברוך הוא החליט שדרכו הוא מתגלה. אז שואל הכוזרי, רגע, אם אמונה זה אמור לגלות, זה אמור לתקן את העולם, כלומר, אמונה אלוהית מלמעלה למעלה, זה אמור להוציא מאיתנו אמונה אנושית בפעילות שלנו מלמטה למעלה, אז למה אלוהים לא מנסה, לפחות שינסה לתקן את כל העולם, את כל האנושות, את כל המציאות? בסדר, הבנתי שזה אלוהים איכותי ולא כמותי, הבנתי, בסדר. אבל שהאיכות תכלול קצת יותר מציאות, קצת יותר כמות. וכי לא היה יותר ראוי שהתורה תינתן כהישרה לכל בני אדם? הוא בעצם חוזר על השאלה לפני פסקה י"ד. אומר לו, חברי אבי, שכחת מה שהגנתי לך? זה קשה מאוד הרבה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, בעיקוד. זה חוזר כל הזמן, מאמר ראשון וגם בהמשך, חוזר כל הזמן.
אז מה זה כפירה באמונה, אמונה היא ככה?
מה זה כפירה באמונה? או, איזה שאלה. כפירה באמונה זה חוסר אמונה בזה שיש אמונה בעומק הכפירה. כפירה באמונה זה חוסר אמונה בזה שיש אמונה בעומק הכפירה. כמו שאמר הרב קוק הידוע וכמחוסה, שהכופר הגדול ביותר בישראל הוא מאמין הרבה יותר גדול מהמאמין הגדול ביותר של אומות העולם. הכופר הגדול ביותר בישראל הוא יותר מאמין מאשר המאמין הגדול ביותר באומות העולם. עוד פעם משפטת. הכופר הגדול בישראל הוא יותר מאמין מהמאמין הגדול ביותר אצל מות העולם. איך יכול להיות? תשובה, אמונה זה לא פנייה שלי מלמעלה למטה. מלמטה למעלה. גוי קונה עד מחרתיים מלמטה למעלה, אבל אלוהים חל בו. חל בו ברמה מסוימת, אבל לא ברמה של לתקן עולם. אז אנחנו הולכים לפינו. אז האמונה של הגוי, שהיא פנייה מלמטה למעלה, היא לא מתחילה בכלל להתקרב לאמונה הישראלית שהיא מלמעלה למטה, בין אם אני ממשיך אחר כך מלמטה למעלה או שאני כופר בזה. אז להיות אדם מאמין זה להיות אדם כזה שיודע שאלוהים חל במציאות ובפרט בישראל, גם אם כלפי חוץ זה יופיע ההפך הגמור ממה שאנחנו קוראים אמונה. מה שאנחנו קוראים נחזור למשפט שאמרנו מקודם, לא זכור לו. אמונה זה להאמין שגם בכופר הגדול ביותר יש לי חלות אמונה, גם אם הוא לא מודה שהוא מאמין. בישראל, כל זה בישראל. זה נקרא בשתי מילים, גאולת ישראל. זה אמונה, מי שלא, וזה מה שבא חבקוק והעמיד על אחד. בא חבקוק והעמיד את כל התורה על אחד. על מה? צדיק באמונתו יחיה. מה אנחנו מבינים בדרך? מה זה צדיק באמונתו יחיה? אתה מאמין? כן, אני מאמין בלב. מה אתה עושה בשביל זה? אני אצפיל לי פעם בשבוע, שר כוח, בא לכל נזר ביום כיפור. אני מאמין. זו תפיסה, זה חוסר הבנה. זו תפיסה של אמונה, שאומרת, אמונה זה פנייה מהאדם אל הבורא. ולא חלוץ מהבורא אל האדם. זאת לא אמונה. בא חבקוק העמיד עליך, כלומר, שצדיק זה אדם כזה, שיודע שבעצם החיים שלו, הוא מאמין. צדיק באמונתו, יחיה. עצמיות החיים שלו זה אמונה. ולא משנה מה הוא עושה עכשיו בחיים האלה. אפילו אם הוא אומר אין אלוהים, הוא מאמין. זה אמונה. וזה רק בישראל. ולפי חקוד הלוי זה רק 112 מיליון. בבקשה, מישהו רוצה להגיד משהו?
יש לו משהו? לא מבין, מה במעמד הר סיני גרם לזה שהחלות הזאת תחול דרך כל הדורות?
טוב, זאת שאלה שאני מציע, בוא נשמור את השאלה. השאלה שלה יותר עמוקה בשאלה הזאת. עוד פעם, תשאל את שאלתך עוד פעם.
על המעמד הר סיני, הייתה התגלות. מה גרם לזה שאותה החלות לעם ישראל כל הזמן? למה לא באותם אלה שהיו שם?
יש לי שאלה, מה גורם לזה שתרנגולת תמיד תטיל אפרוח? מה גרם? מי קבע את זה?
אוקיי,
כלומר, אתם אומרים כאן, יש גנים ביולוגיים, פיזיולוגיים, כימיים. אז יש גנים מוכנים שם. להיות יהודי זה להיות בן של אמא יהודיה. זהו. לא קשור אם בחדר לידה יצא, יש אלוהים או אין אלוהים.
אז קיבלנו גן רוחני.
יש גן מצילותי, גן רוחני כזה. הגן הזה נקרא סגולה, מה שאני מסוגל. לא סגולה במובן המיסטי, אלא מה שאני מסוגל. אז כמו שאנחנו מבינים את זה אצל בעלי חיים, אנחנו מבינים את זה אצל בני אדם, מבינים את זה בעם ישראל, מה הבעיה להבין את זה? אין שום בעיה להבין את זה. לא? יש בעיה להבין שיש אופי לכל בריאה שאלוהים ברא, והאופי הזה עובר במהלך הדורות, במהלך ההיסטוריה. יש בעיה להבין את זה? הקדוש ברוך הוא ברא בריאה, סידר את הבריאה למדרגותיה השונות. כל בריאה נתן לה אופי ותוכן, תפקיד ומשמעות. נתן לה גבולות גזרה של פעולה. ועל פי הגבולות האלה, אותה בריאה פועלת. או, חשבתי שזהו שלו.
מה
השתנה בפקעה? זה מה אתה שואל. למה הקב' הוא המתין? בואו נחד את השאלה. למה הקב' הוא המתין עם העניין הזה 2448 שנה?
מה קרה שם? מה היה דווקא שם?
אז נגיע לפיסה שהזכרנו קודם. מה קבע? אבל למה הייתה צריכה ההיסטוריה להתגלגל? כמעט חצי היסטוריה, ההיסטוריה היא 6,000 שנה. 2500 שנה זה כמעט חצי שנות היסטוריה. נכון, הרי פרשת בראשית מסתיימת ב... פרשת נוח. פרשת בראשית מסתיימת בנוח. נוח, היסטורית, כברית העולם, 1600. כלומר, פרשת בראשית זה רבע היסטוריה. רבותיי, בואו נקבל פרופורציה קצת. פרשת בראשית זה רבע היסטוריה. פרשת נוח מסתיימת איפה? אברהם אבינו. נכון? אברהם אבינו 2000. כלומר, פרשת נוח, מתחילת בראשית עד סוף נוח, יש לנו שליש היסטוריה. שליש היסטוריה אנושית, יש לנו מבראשית עד סוף נוח, סך הכל. אחרי זה עד שהגענו למעמד הר סיני עוד כמעט 500 שנה, 448 שנה, ואז ההיסטוריה התהפכה. מה קרה אז? זאת השאלה. מה קרה אז? טוב, אנחנו נדבר על זה בעריך. או למה היה, בוא נקצין את השאלה. למה הקדוש ברוך הוא נאלץ להחליט שהוא חל בבני אדם גם אם הם לא פונים אליו? אז אפשר לומר באופן שטחי ולא נכון, כי הוא התייאש מבני אדם. זה כמו ילד שלא עושה מה שההורים שלו אומרים. אז לו יצור ציור כזה שההורים יכולים להכניס את הדיסק שאותו הם רוצים שהבן יהיה בילד, ואז הילד מתחיל לתפקד כמו רובוט. הדיסק של ההורים נמצא בילד. אז כביכול, הקדוש ברוך הוא כביכול התייאש מבני אדם, לכן 2500 שנה הייתה לו איזו ציפייה, והתעצב השם מלבו אחרי 2500 שנה, אמרתו אין ברירה, כדי שעולם יתוקן, אני מכניס דיסק. לא, זה ודאי לא אסביר, אבל נגיע לזה בעזרת השם אחרי שנה. רבותיי, בואו נתקדם, כי אנחנו צריכים להתקדם קצת. אמר הכוזרי, זה ברור עד לפה רבותיי, אנחנו, זה שלב עד שלב עכשיו, זה ברור. אם יש שאלות, אז עכשיו, בבקשה.
אם ככה, אז מה עוזר לגויים לגייר?
שאלה טובה, אני שואל בהמשך. שאלה מצוינת. לא רק מה עוזר לגוי, איך גוי יכול להתגייר? אותה הגמרא במסכת שבת, שאומרת, מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? גמרא שבת קוף מבב, מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? אומרת הגמרא, מפני שלא עמדו על הר סיני, וזה קשור לשאלה של סטיב שצריך להבין אותה. מפני שלא עמדו על הר סיני, כלומר, מתי זה זוהמה, מחטא אדם הראשון, שפסקה במעמד הר סיני. ואומות העולם לא עמדו במעמד הר סיני. אז למה הם מזוהמים? כי לא עמדו במעמד הר סיני, וישראל כן עמדו. שאתה כלומר, רגע, וגרים, מה יהווה? מה הם גרים? הרי לכאורה אנחנו רגילים לחשוב שבהר סיני עמדו שני סוגי נשמות, נקרא לזה כך. היו נשמות בגוף, ישראליות, דור יוצא מצרים, והיו נשמות לא בגוף, כל הנשמות שעתידות להיוולד אחרי דור יוצא מצרים. אומרת הגמרא, לא, היה סוג שלישי של נשמות. אף על גב, עונה הגמרא, אף על גב דהינו לא אהבו, מזל היו אהבו. אף על גב שהם הגרים לא היו בר סיני, המזל שלהם היה. כלומר, במעמד הר סיני היו שלושה סוגי נשמות. נשמות ישראליות בגוף, נשמות ישראליות שעתידות להופיע בגוף, ונשמות ספקיות, נקרא זה ככה, נשמות פוטנציאל ישראליות, שלא בטוח שיבחרו להיות ישראליות. אלה הגרים. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא נשמות גרים? טוב, סוגיה שנגיע לשם נדבר על זה. אבל הגמרא שואלת את השאלה שלך. והמסקנה של הגמרא שהמזל שלהם כן היה בסיני. כלומר, שורש רוחני לאותן הנשמות היה בסיני,
ויש פוטנציאל לסילוק הזוהמה גם אצל אותם הנשמות. אמנם יש מחלוקת גדולה בראשונים, ורבי יהודה לוי אחת הדעות המפורסמות, האם גר יכול להגיע לאותה מדרגה של תביעת עין כמו ישראל. סוגיה ארוכה. אבל באמת זה ייקח אותנו למקום אחר, ובעזרת השם נגיע לשם. אז אני מציע טיפה להתקדם. אמר הכוזרי, קבע, לפי זה, אין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד. רבותיי, בואו נראה, אנחנו אמרנו בתחילת השנה, שהתחלנו ללמוד כוזרי, שהספר הכוזרי נראה כשוט, אבל ספר הכוזרי הוא ממש לא שוט. כלומר, ספר הכוזרי הוא ספר כזה שהגוי שואל את השאלות לפי המבט שלו, ורבי יהודה הלוי עונה תשובות לפי המבט של היהדות, ולא תמיד המבט של היהדות, הוא מקבל את נקודות ההנחה של המבט שהוא עומד מחוץ ליהדות. אז למה רבי יהודה הלוי בנה את הספר בצורה של שוט? כי הדברים מתבררים באופן כזה. שמי שעומד מחוץ לתורה יש לו שאלות ומשקפיים שמחוץ לתורה, אבל התורה היא צריכה לתת את התשובות לפי מה שהיא, לא לפי נקודת המוצא של הקריין, של המראיין. כלומר, אם לך יש אידיאולוגיה, אתה לא צריך לענות תשובה לפי ערך השאלה של הקריין, של המראיין ששואל אותך. ספר כוזרי לא נכתב כשוט. לכן והמשכילים יבינו, לא בטוח שהדיון הזה, המסע ומתן הזה בכלל היה. ונפקא מינה גם אם הוא היה. אלא זה עניין הרבה יותר עמוק. רבי יהודה הלוי לא עונה תשובות שישמעו טוב לאוזניים של הכוזרי. עד רבה, פסקה יהודה א', זאת הפסקה הגרועה ביותר שרבי יהודה הלוי היה יכול לענות לכוזרי. ובאמת הוא אומר ביהוד ב', לא חינם החלטתי בראשונה לשאול את היהודים, מדעתי כי שלשלת הקבלה אצלם נתקע מכבר ודעתם נתמעתה, כי דלותם לא הניחה להם מידה טובה. אתה לא מתבייש, אני רוצה להתקרב אל היהדות ואתה אומר לי אין לך מקום, אתה בחוץ? אז הנה פה הוא חוזר אותו דבר. אמר הכוזרי, לפי זה אין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד. רבי יהודה הלוי לא מהסס בתשובה, אמנם כן נקודה, סימן קריאה, אתה צודק, תורתנו מחייבת אותנו בלבד, גוי ששבת חייב מיטה, אתה צודק. אמנם, הנה קצת אנחנו מתחילים לגרד את סוגיית הגירים טיפה. אמנם כן, אז קודם כל אתה צודק, התורה שלנו מחייבת אותנו בלבד. לא רק שהתורה שלנו מחייבת אותנו, הקדוש ברוך הוא לא מצפה מגוי להתגייר. אין לו ציפייה כזאת. גוי שהוא גוי מתוקן, כלומר שומר שבע מצוות בני נוח, כי השם ציווה. אז יש לו חלק לעולם הבא, וניקח חסידות מאותו העולם, בסדר גמור. אז לפי זה אין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד. נכון, אמר החבר, אמנם כן. כל מי שנלווה עלינו, נקרא את כל הפסקה הזאת, כל מי שנלווה עלינו מן האומות, כיחיד, יבואו מן הטוב אשר יטיב עמנו האלוה. אבל שבו לא ישווה אלינו. כאילו היה חיוב התורה מצד מה שהאלוה ברא את כולנו, כאלוהים בורא העולם ובורא בני אדם, היו שווים בה כל בני האדם, כלבן כשחור, כי כולם ברואה ויתברך, ודאי. אולם חיוב התורה עלינו, ומצד מה שהוציאנו האלוה ממצרים, ומצד היות לו התחברות עמנו, ביותנו סגולת בני אדם. לפסקה הזאת היה אפשר לקרוא במשקפיים כפירתיות, גזענו. כאן רבי יהודה הלוי יותר מחדן לכוזרי את מה שהוא בעצם אמר עד עכשיו. אתה צודק, הצינור היחידי שהאלוהים מתגלה בעולם, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, זה הצינור שנקרא עם ישראל. כי הקדוש ברוך הוא ברא שני סוגי בני אדם, שתכף זה הולך להתברר, שני סוגי בני אדם, יש בני אדם שעניינם לגלות את הקודש, ולכן ניתן להם אופי כמגלי הקודש, ויש בני אדם שעניינם לא להיות שייכים אל הקודש. רצו אולי להסביר את זה באופן מאוד מאוד כללי, למרות שעוד נתעסק. אנחנו מכירים שלושה מושגים, קדושה, חולין וטומאה. שלושה מושגים שונים. קדושה זה מציאות כזאת שאלוהים חל בה, ואלוהים חל בה בצורה גלויה. כלומר, יש כאן חלות אלוקית גלויה. נגיד, מצווה זה דבר קדוש, לימוד תורה זה דבר קדוש וכו'.
בסדר, ברור. בית כנסת, נקודה שנייה, בית מקדש, בסדר. חולין, זה לא סותר קדושה. חול, אין הכוונה שאין קודש בחול. אלא חולין זאת קדושה אלוקית, חלות אלוקית, אלא מה? שהיא נסתרת, שהיא לא ברורה, היא פנימית. לא רואים את החלות הזאת. לא רואים את, את הערך הפנימי דרך המעטפת החיצונית, וכשאדם פוגש את הדברים בממד החיצוני, אז נראה לו שיש פה חול. חול כידוע מלשון התחלה, ומלשון חלל. הוא אומר לי, יש כאן חולים. כלומר, יש כאן איזשהו חלל בהופעת הקדושה. אבל החלל הזה הוא חיצוני. זה המושג חולים. אבל מצד האמת, אין מאבק עקרוני בין החולים לקדושה, אלא צריך לחשוף את נקודת הקדושה גם בחולים. הקדושה הראשונה נקראת קדושה תחתונה. הקדושה התחתונה היא הקדושה שירדה איתנו בקדושה. כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עם האם, איזה שכינה ירדה, ומערה באורות התחייה הקפה? קדושה תחתונה שעניינה קדושה שמתנגדת לטבע. כל דבר שהוא נראה לנו כטבעי, אין בו קדושה. דווקא מינה, חוכמות חול, עניינים מעשיים, זה לא קודש. הקדושה נמצאת בבית כנסת ובבית המדרש, זהו. אבל יש קדושה יותר עליונה מהקדושה התחתונה הזאת, והיא הקדושה שמסוגלת להתגלות בטבע. בתוך המציאות הטבעית יש עומד קדושה. לקדושה העליונה הזאת קוראים במילים אחרות תורת הסוד. כי זה מאוד סודי, זה סוד, זה פנימי, זה נפטר. לגלות קודש בתוך דבר שכלפי חוץ נראה חול. ונחזור למה שהזכרנו בחצי מילה. ספר הזוהר התגלה, התגלה בעולם. רק בשלב שבו רבי שמעון בר יוחאי נכנס למערה, עכשיו הנקודה, לא כבורח מהטבע, אלא כנכנס לעומק הטבע. נכנס לעומק האדמה, עומק הדומם. קרי, מערה, ושם התגלה ספר הזוהר. כלומר, רק בגלל את הקדושה העליונה, רק מתוך שהוא הבין שבעומק הדומם, בעומק הקרקע, בתוך המערה, גנוזה קדושה. ושם התגלה ספר הזוהר. הקדושה העליונה הזאת היא קדושת ארץ ישראל. הקדושה התחתונה היא קדושת חוץ לארץ. אז כל מקום שגלו ישראל קלטה שכינה עם הקדושה התחתונה שמתנגדת לטבע. מעולם לא זאת השכינה בארץ ישראל, השכינה, הקדושה שמופיעה בטבע. אבל מצד האמת אין סתירה עצמית בין שני המושגים הנקראים קדושה וחולין. אלא שניהם קדושה. יש קדושה גלויה ויש קדושה נסתרת. שהרב נירא זכר צדיק לברכה לפני מותו אמר קדושה, קדושה אני מבקש. אוסיף עוד משפט, תנו לי קדושה ארץ ישראל. לא רוצה סתם קדושה, רוצה קדושת ארץ ישראל, רוצה קדושה שמסוגלת להתגלות בעומק החולין ולחשוף את הקדושה הפנימית שלו. ויש מושג שלישי להבדיל משני אלה, להבדיל לגמרי, טומאה. טומאה זה מציאות כזאת, חלות כזאת, שבה אין קודש. זה לא שאין קודש לגמרי, אלא בעולם שלנו אין קודש. אנחנו לפני פרשת המלאק, מחות למחות המלאק, מתחת השמיים. אומר הרב, מתחת השמיים צריך למחות, כי מתחת השמיים אין להמלאק שורש בקדושה. אבל מעל השמיים, מעל העולם הטבע, יש גם להמלאק איזה שורש מוכני, פנימי בקדושה.
יבוא, איפה
הרבה? במידות הראייה, אולי תכף נמצא את זה. אז תמה לא ייכנס במקדש. לעומת זאת, חולין, זר בישראל, יכול להיכנס אל המקדש, לא לכל המקומות, אבל יכול להיכנס אחרי הכנה כמובן מתאימה, ויכול אפילו לעשות חלק מהעבודות, שחיטת שירה בזר. כלומר, יש עבודות מסוימות שגם אדם רגיל שהוא לא כהן, זר, ישראל רגיל, יכול לעשות במקדש. אפילו גויים יש להם מקום מסוים שהם יכולים להיכנס אל המקדש. אבל תמה, טומאה אין למקום במקדש. אז למדנו מכאן אם כן, שישנם שלושה סוגי בני אדם בעולם. נתקדם אותי. יש בני אדם שהם בחינת קדושה, הם בחינת קדושה בממד הזה שמסוגלים לגלות את הקדושה בקודש, את הקדושה הגלויה, ואת הקדושה בנסתר, את הקדושה הנסתרת. הסוג הזה של בני אדם קוראים לו עם ישראל. אולי לא הסברתי זה מספיק טוב, עוד הערה אחת. קדושה וחולין, אלה שלושת המושגים, קדושה, חולין וטומאה. לגבי בני אדם, יש בני אדם שהם קדושים, שמסוגלים לגלות את הקדושה בקודש הגלוי, או בחול, שאז הקדושה נסתרת. הערך האנושי הזה נקרא עם ישראל. בסדר גמור. יש סוג שני של בני אדם, שעניינם להיות עוסקים בחול. בני אדם חולים. בני אדם החולים, אומות העולם, עניינם לגלות את החול שבחול. שעניינם לגלות את הקודש שבחול ואת הקודש שבחול. בסדר גמור.
זה אומות העולם שגם מקיימים שבע...
שבע בסוד נלוח, נגיע לזה תכף, בוא נגיע עוד דקה. ויש סוג מסוים של בני אדם באומות העולם שהוא באמת יוצא דופן, שהוא תמיד. תמיד לא יתרס למקדש, עמלק. אז האנושות מורכבת משלושה סוגים. עמלק, פחות עם חטא עמלק מתחת לשם. עמלק לא צריך להיות במציאות, כי בתוך המציאות הוא לא יכול לגלות את הקודש שלו, רק מעל השמיים. בסדר. אבל אומות העולם, אין לנו ויכוח לאומות העולם. אלא יש לנו, יש כאן עניין עקרוני. יש כאן עניין עקרוני, האם החול ינהל את החיים ומלא הקודש יבלה בתוכו, עד כדי כך שהוא ייעלם, או שהקודש אמור לנהל את החיים, גם בקודש וגם בחול. עכשיו, גוי ששומר שבע מצוות בני נוח, הנה כבר אנחנו מגיעים. גוי ששומר שבע מצוות בני נוח, הוא בעצם גוי כזה, נגיד את זה אולי בצורה קצת יותר פשוטה. אם נסתכל רגע על האדם, יש באדם שלושה ממדים. המעמד הראשון, הממד הראשון זה ממד הבהמה שבו. הממד השני זה ממד האדם שבו. הממד השלישי זה ממד המלאך שבו. שבע מצוות בני נוח, שהן בעיקרן מצוות חברתיות, עניינם אחד, לגרום לאדם הגוי להיות בן אדם ולא לרדת למדרגת בהמה. כלומר, שבע מצוות בני נוח בעצם גורמות לכך שאפשר יהיה לומר חביב אדם שנברא בצלם. שצלם אלוהים שבאדם, לכל אדם, לא ירד לטמיון ויתגלה בבהמיות שלו, חס ושלום. התפקיד של שבע מצוות בני נוח זה דבר אחד, רק סור מרע. לא ליפול למדרגת בהמה. לעומת זאת, בעם ישראל מרגע אחת לגמרי, קיבלנו תורה לא כדי להיות בני אדם ולא ליפול מרגע בהמה, אלא להיות מלאכים כבני אדם כמובן. לא להתנתק מהמציאות, אלא להיות שייכים לעשה טוב. יש הבדל גדול אם המטרה שלי זה לא ליפול לתאום, המטרה שלי זה לעלות 10 קומות. עם ישראל הוא העם היחידי שמסוגל לגלות קדושה, בקודש ובחול. אומות העולם מסוגלים להיות שייכים אל החולין, על ידי זה שקיבלו שם המצוות, ששם המצוות האלה, מבררות או משלימות את נקודת האדם שבהם כדי שלא ירדו למדרגת בהמה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, הרמב"ן כך מסביר, זה גם ההבדל בין עשה ללא תעשה בישראל. כלומר, גם בישראל יש מדרגת לא להיות בהמת ישראל ולא להיות אדם בישראל. כלומר, מצוות לא תעשה, אומר הרמב"ן, הן גורמות לאדם מישראל לא להיות בהמה. אל תעשה. מצוות עשה גורמות לו להיות קדוש. זה יכול להסביר דרך אגב כלל גדול בש"ס. עשה ולא תעשה, מה קודם? עשה קודם, איך יכול להיות? איך יכול להיות שעשה קודם? קודם כל קומה ראשונה, אחרי זה קומה שנייה. איך יכול להיות שעשה קודם ולא תעשה? קודם כל, תימנע ממשהו שלילי, אחר כך תעשה משהו חיובי. איך יכול להיות עשה קודם ולא תעשה? אלא זה בדיוק הנקודה. המטרה של ישראל בעולם זה להיות שייכים לעשה. זה להיות שייכים לקדושה. בין לקודש שמופיע בקודש, תורה ומצוות, בין בקודש שמופיע בכל מערכות אחרת. זאת המגמה. לכן שבע מצוות בני נוח, מה שהן עושות, הן גורמות לגוי להיות גוי. סתם ככה, פעם ראיתי בנציב, שהוא מבדיל בין שני מושגים, בין מושג שנקרא גוי ומושג עם. גוי זה מלשון גבייה. אומות העולם הם בחינת גוי. הם שייכים לצד הגבייתי, החומרי, החולי. עם ישראל זה בחינת עם. זה שייך למה שנמצא בפנים, לתוך, הפנימי. שהפסוק אומר, לקחתי גוי מקרב גוי, דף אלי הגדול, לקחתי את הגוי הישראלי מקרב הגוי הגוי, והפכתי את הגוי הישראלי לעם. זה החידוש. שהפכתי גוי לעם. כלומר, קבוצת אנשים שיש ביניהם איזושהי שותפות חיצונית במערכות הלאומיות, פתאום נהפכו לקבוצה של בחלות אלוקית שמסוגלת להגיע לקדושה כעם. זה מדרגת חיים אחר לגמרי. בסדר, רואים? כן. אוקיי, בואו נתקדם רגע לפה, נעשה עוד להתקדם לכאן. אני רואה שזמננו קצת התקצר. טוב, אז בואו אולי רק נתחבר לדברים של הכוזר. בואו נראה איך נחבר את זה אליהם.
רגע, זה עדיין נשמע כמו גזענות.
אנחנו נברר את זה. זה נשמע כמו גזענות, בואו נאמר ככה. כדאי לבדוק במילון אבן שושן אפילו. המושג גזענות הוא, באופן כללי, זה שאדם קובע שהוא יותר טוב מאדם אחר. אנחנו קובעים, האדם, יש אדם, יימח שמם וזכרם הגרמני, הנאצי, הם קבעו שהם הגזע הארי, הם יותר טובים מהופעת אדם אחרת בעולם. הקביעה הזאת הייתה קביעה אנושית. והקביעה האנושית הזאת ביטלה כל מה שהוא לא קיים, שהוא לא כמוהם. להבדיל, אצלנו ביהדות זה לא אנחנו קובעים. הקדוש ברוך הוא סידר את העולם. וזה בדיוק חמשת המדרגות, האחדות המודרגת. זה השלב הבא. חמשת המדרגות ב... מפסקה. כפתת. עד ממגימל. שזה בדיוק... שם מתבררת הסוגיה הזאת. כלומר... זה שעם ישראל יש לו תפקיד קדושתי במציאות, א', זה לא אנחנו קבענו את זה, קודם כל, ב', זה לא מוחק ומבטל תפקידים אחרים במציאות. אנחנו לא מזלזלים בפרח, לא מזלזלים בכלב, להבדיל, לא מזלזלים בגוי. חס ושלום, מעריכים מאוד. אבל יש חלוקה, יש תפקידים שונים במציאות. יש מי שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו לגלות קדושה במציאות, יש מי שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו לגלות חוכמה במציאות, יש מי שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו לגלות חומר במציאות. אני לא רוצה להתפזר יותר מדי, אולי כדאי עוד הערה אחת. לנוח היו שלושה בנים, נכון? אני אגיד את זה בעל פה כי זמן יתקצר. לנוח היו שלושה בנים. הנציב מדייק באחד המקומות שהתורה סתם מתארת לנו את שלושת בניו, והיו שלושה בני נוח היוצאים מהתיבה, שהם חם ויפה. שואלי הנציב, לא ידענו שהם היו בתיבה, מי היה בתיבה? נוח, שלושת בניו, משותים, וזה, שמונה אנשים היו בתיבה. אז אנחנו יודעים, אז מה התורה אומרת? והיו בני נוח היוצאים מהתיבה, שהם חם ויפה. יישר כוח, כבר את זה אנחנו יודעים מזמן. אומר הנציב, שהתורה מתארת את שם חם ויפה, היא לא מתארת לנו שלושה אנשים, היא מתארת לנו שלושה סוגי בני אדם. הנה עוד חלוקה. יש אדם שמי שהתפקיד שלו, שהיכולת שלו זה לתת שם לדבר, לתת מהות לדבר, וכל מי שהוא אנטי שמי במובן הזה, הוא לא מוכן לקרוא לדבר במהותו ובשמו, והשמיות זה ישראל. יש אדם יפי, יפת, בחינת פתי, הוא פתוח, זה אנשים ששכים לשכל והחוכמה, זה אומות העולם, בחינת שכל, ויש אדם חמי. אדם חם זה שהגוף שלו והנפש שלו מתחממת, הוא שייך יותר לממדים הנמוכים שלו של גוף נפש. אז יש סוג אדם חמי בעולם, שעניינו להביא את הגוף לידי ביטוי, או להביא את הנפש לידי ביטוי. יש אדם יפתי, שעניינו להביא את השכל לידי ביטוי, וכל אלה, יפת וחם, זה נקרא חול. ויש להם חשיבות ומקום. ויש עם, שוב, שמי, שעניינו לגלות את המהות של כל זה.